כך סבר, כן, המעשה גדול. נענו כולם תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. רצה לומר, אז הוא מסביר עכשיו מה הכוונה תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. רצונו לומר, כי יותר המעלה שיש לתורה שהיא שלמות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדרגת התורה היא הכל. זאת אומרת, כשרבי טרפון אמר שהמעשה גדול, כמו שהוא הסביר, משום שזה מחויב והתורה היא בגדר מעלה, אבל כל זה, כמו שהוא אומרים, אומרת הגמרא, בסופו של דבר נענו כולם ואמרו, בכל זאת התלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אז הוא מסביר מה זה מביא לידי מעשה. התורה היא לא מעלה על גבי, היא גם
כוללת.
כן? כי יותר המעלה שיש לתורה שהיא שלמות שכלית, שלמות שכלי, הרי התלמוד, זאת אומרת מלבד, כוונה, מלבד המעלה שיש לתורה שהיא שלמות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדרגת התורה היא הכל. דהיינו, התורה כוללת גם את המעשה. מה הכוונה כוללת גם את המעשה? כי היא מביאה לידי מעשה. היא מביאה לידי מעשה. ולפיכך,
הרב, לכן מה זה כשהם כתוב נענו כולם? זאת אומרת שגם רבי טרפון יצטרף לסברה הזאת?
לא יודע.
אז למה נענו כולם?
לא, נענו כולם, אתה יכול לפרש, אני אומר, אין הכרח, אתה יכול לפרש, נענו כולם, הכוונה, בסופו של דבר, תמיד יש הכרעה בבית המדרש. יש אחד שאומר כך, ויש אחד שאומר כך, אבל יש הכרעה.
אבל הביטוי אומר, הזה, השאלה אם הביטוי הזה, נענו כולם,
נענו כולם, הכוונה,
האם גם רבי טרפון יצטרף ל...
לא, זה לא משנה. הגמרא אומרת, ההכרעה, זה יכול להיות, אני לא אומר שזה לא משנה, זה משנה, אבל
כן,
אני אומר, ההכרעה בבית המדרש, לפחות זה ודאי שיש פה. ההכרעה בבית המדרש הייתה שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה. כן?
ולפיכך, אם נגיד שגם רבי טרפון, אז בעצם זה כאילו, זה
יכול להיות, אני לא יודע.
כולם,
ולפיכך תלמוד תורה גדול. ורבי יוסי, זה המשך הסוגיה, ורבי יוסי הביא ראיה שהתלמוד גדול מצד הקדימה, שהתלמוד תורה קודם לכל המצוות. וכיוון שהתורה ניתנה בזמן שהוא קודם שאר המצוות, זה בא להורות שהתורה היא עליונה, והוא על דרך שאמר הכתוב, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אז רואים שהתורה מציינת את המעלה של חברון בקדימה בזמן. זאת אומרת, קדימה בזמן היא משמעותית, היא באה לבטא משהו, שכאשר יש לאחד מעלה על האחד, אמר הכתוב שהוא קודם בזמן לפני השני. זאת אומרת, התורה מוצאת לנכון להדגיש את קדימת הזמן. למה התורה מוצאת לנכון להקדיש את קדימת הזמן? כי בא לומר, יש פה מעלה. זה לא רק זמן. זאת אומרת, הזמן מבטא מעלה. בדיוק, קדימת הזמן מבטאת מעלה. ובארנו זה במקום אחר. וכמו שאמרו, 2000 שנה התורה נבראת קודם שנברא העולם.
נו, קדקד דורות כתוב.
כן, אבל מה המשמעות של
המעלה?
כן, אז הוא אומר גם שם, הכוונה של חז"ל בזה שהם אומרים, 2000 שנה קודם בריאת העולם כבר נוצרה התורה, שוב להראות את המעלה של התורה. כן, ומורה קדימה זאת מעלת התורה על המצווה. אמנם יש בדברי רבי יוסי עומק מופלג, ויש לך להבין אלו 3 מצוות שיש בהם 3 קדושות. החלה, שמפריש האדם החלה והוא דבר קדוש. תרומות ומעשרות שהוא מפריש הוא קדוש. זה 3 קדושות, כן? חלה, תרומה ויובל. היובל, כתיב וקידשתם שנת 50 שנה. ואילו 3 דברים, האחד חלה, השני תרומות ומעשרות, והשלישי יובלות, לומר לך כי התורה היא מעל, על העולם.
מעל העולם.
ומדרגת העולם, או בעולם יש 3 מדרגות. ומדרגת העולם הם 3. הכוונה, בעולם יש דירוג משולש. העולם התחתון הוא העולם המורכב, שהוא מורכב מן הפשוטים. והאדם והאדם הוא ראש המורכבים. כנגד זה מצוות חלה, שהמצווה היא מתי אדם צריך להפריש חלה? כשיש לו עיסה. העיסה פירושו של דבר תרכובת של מים וקמח, כן? המים והקמח מגובלים יחד, כן? שהמצווה היא כשנעשית העיסה והיא הרכבה גמורה, אחר כך מפריש מן העיסה חלה. ואת חיוב חלה חל בשעת הגיבול, בשעה שזה כבר מורכב. יש לך פה עיסה שמורכבת ממים וקמח יחד, מעורבים. והוא קודש. מפריש מן העיסה חלה והוא קודש. והאדם דומה לחלה. וכמו שאמרו במדרש, ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה כאישה זו שמקשקשת עיסה במים, זאת אומרת מערבת את הקמח עם המים, ואחר כך מפרשת ממנה חלה. כך אדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. והאדם הזה יש בו קדושה. זאת אומרת, הוא אומר, כמו שהחלה יש בה קדושה, כן, הפרשת החלה מכילה קדושה על מה שאני מפריש, כן? האדם הזה יש בו קדושה. כי נבדל האדם קדושה, הוא עכשיו תופס שהמושג קדושה זה הבדלה. קדוש, כשאתה מדבר על קדוש הוא נבדל. קדוש הוא נבדל.
כן?
קדושים תהיו, רש"י אומר, פרושים תהיו. קדוש הוא נבדל. המציאות של הקדושה באה לידי ביטוי בהפרשה. כן? בהפרשה. קדוש הוא נבדל. האדם הזה יש בו קדושה, כי נבדל האדם מן כל שם. ער המורכבים, והיה דומה לחלה מן העיסה. אז זה נקודה ראשונה. המדרגה השנייה היא מדרגת הפשוטים, שאין בהם הרכבה כלל, וכנגד זה מצוות תרומות ומעשרות, כי מצוות תרומות ומעשרות כאשר הבריאה בשלימות, דהיינו אחר המרוח, ואז הוא דגן, זאת אומרת, המרוח בא לבטא את ההשלמה, את ה... זאת אומרת, מה זה המרוח? המרוח זה ההחלקה של הקרי. אדם אסף, ההחלקה של הקרי, הקרי. אדם אסף את התבואה לתוך הכלי, ואחרי כן הוא מחליק את הכלי. זאת אומרת, התבואה כבר מבושלת, כן, התבואה כבר מבושלת, הכנסתי אותה לתוך הכלים, ואני מחליק את הקרי. אז חלה חובת ההפרשה של תרומות ומעשרות. כי מצוות תרומות ומעשרות כאשר הבריאה בשלמות, דהיינו אחר המרוח. ואז הוא דגן בשלמות, וזהו מצוות תרומות ומעשרות, היא כנגד הפשוטים, הפירות לא מורכבים. הפירות כמות שהם. לא הרכבתי אותם עם משהו אחר, לא תחנתי אותם, לא הרבתי אותם. כמות שהגרעינים, כמות שהם, אני עכשיו מפריש מהם תרומות ומעשרות. כן? זהו מצוות תרומות ומעשרות היא כנגד הפשוטים שאין בהם הרכבה. אז אומרת, יש לנו מורכבים במציאות, יש לנו פשוטים במציאות, והמדרגה השלישית היא... מה?
אבל לגבי המדרגה הראשונה הוא אמר שהדבר המורכב ביותר זה האדם.
נו.
עכשיו, מה עם הפשוטים במציאות?
הוא עוד לא הסביר. הוא אומר, במציאות שלנו יש מצד אחד מורכבים, יש דרגה של פשוטים, ויש, הוא אומר, יש דרגה של בלתי גשמיים, כמו שהוא אומר. המדרגה השלישית מעלה נבדלת בלתי גשמית שאינה תחת הזמן כלל. מעלה נבדלת בלתי גשמית שאינה תחת הזמן כלל. וכנגד זה היובל שהוא שנת 50 שאין בו ספירה. כי אני אסביר, האמת היא שזה מחלוקת, אבל הוא נוקט כדעה אחת. זאת אומרת, וספרת לך שבע, איך כתוב? שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. כך אומרת התורה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. אז אתה סופר 77, דהיינו 49 שנים. עכשיו השנה, שנת ה-50 היא שנת היובל. השנה הזאת, לפי דעה אחת, לפי דעת הנעים אחת, היא שנה שעומדת לעצמה, היא לא כלולה במניין. אתה סופר עד אליה, ואתה סופר ממנה אחר כך, אבל היא מחוץ לתחום. רגע, היא, כביכול, היא לא נספרת. היא שנה לעצמה. בבקשה? הספירה מתייחסת לשבע.
לא,
שבע
שנים... אין למה אין נפקמין על 49 השנים.
בבקשה? אמרתי, זה מחלוקת תנאים. הוא נוקט בהסבר כדעה הזאת שסוברת ששנת היובל היא שנה ניטרלית. היא לא שיירת...
אז בעצם...
היא לא שיירת למניין.
זאת אומרת, השנה ה-50, ורק בשנה שאחרי זה אני מתחיל
את מחדש. כן, כן. כאילו בדעה השנייה הוא בעצם... הדעה השנייה סוברת... 99, כאילו.
בדיוק. הדעה השנייה סוברת ששנת ה-50 למעשה היא שנה ראשונה למניין הבא. אז אני אומר, בהסבר שלו הוא נוקט כדעה הזאת. זה מחלוקת תנאים, כן? אז הוא אומר, המדרגה השלישית מעלה נבדלת בלתי גשמית, שאינה תחת הזמן כלל, וכנגד זה היובל שהוא שנת 50 שאין בו ספירה. כי 49 שנים ממתת יש בהם ספירה, שהוא הזמן. אבל שנת ה-50 אין בה ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום... הוא נותן עוד דוגמה.
שבועות.
שבועות. אותו דבר, הוא ספרתם לכם מעברת השבת. מה? מה?
אחרי שבועות אין...
לא משנה, אבל אתה לא סופר את יום ה-50, נכון? כשאנחנו סופרים, אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4, עד 49. נכון, זה מה שהוא אומר. אבל שנת 50 אין בו ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום ה-50 של עצרת. מדוע? כי העולם הנבדל העליון אינו תחת הזמן כלל. ומכל מקום יש אל המעלה הזאת צירוף וחיבור אל הזמן, כי שנת ה-50 שנה יש לה חיבור וצירוף אל הממתת שנים אשר אין הזמן. זאת אומרת, היא לא נספרת, אבל היא מצורפת שנת ה-50, נכון? אתה סופר 49 שנים, ואתה מגיע באמצעות ה-49 לשנה שאותה אתה לא סופר, אבל היא שנת ה-50. איך אתה מגיע אליה? על ידי ספירה של 49. זאת אומרת, היא מצד אחד מחוץ לזמן, אבל מצד שני יש לה מגע עם הזמן. היא נוגעת בזמן, נכון? זה מה שהוא אומר. יש השקה. זאת אומרת, היא משיקה. מכל מקום, יש אל המעלה הזאת...
כן, אז הוא אומר, בעצם נגמר משהו, מתחיל משהו, אבל ההתחלה הזאת היא לא שייכת ל-49. אז היא נופלת, ואז כאילו...
היא נוגעת, אבל לא שייכת. כן, זה מה שהוא אומר. ומכל מקום, יש אל המעלה הזאת צירוף וחיבור אל הזמן, כי שנת ה-50 שנה... יש לה חיבור וצירוף אל הממתת שנים אשר הם הזמן. ואלו שלושת המדרגות. החלה הייתה קודם. זאת אומרת, הוא עכשיו מסביר את הסדר שלהם. הרי כתוב, התורה קדמה לחלה כך וכך שנים, לתרומות ומעשות כך וכך שנים, וליובלות כך וכך שנים. רואים שהיובלות, הקדימות של התורה ליובל, היא במספר השנים הגדול ביותר, נכון? הקדימות של השנה לחלה במספר השנים הקטן, היא קודמת, אבל במספר השנים הקטן, נכון? אז הוא אומר, ואלו שלושת המדרגות, החלה הייתה קודם, כי כך המורכב הוא קרוב לאדם, ואחר כך תרומות ומעשרות, שכמו שהוא אמר, הם הפשוטים, הם כנגד הפשוטים, ואחר כך יובלות. כל דבר שהוא קרוב אל האדם, הוא קודם. יותר קודם, הוא קודם. רגע, נראה, ניתן לו להסביר. אמנם התורה היא קודם הכל. אמנם התורה היא קודם הכל. מדוע היא קודם הכל? במה שהתורה היא שכלית לגמרי. הקדימות, כמו שהוא אמר קודם, הקדימות של התורה בזמן באה לבטא את המעלה של התורה. המעלה של התורה שהיא שכלית לגמרי. כי לכאורה, אתה אומר, המעלה של התורה היא שכלית לגמרי, אמרנו שגם היובל, לכאורה, הוא מעל הזמן. כן? היובל הוא גם כן לא שייך למציאות. אמרנו, שנת ה-50 היא לא שייכת למציאות. אז הוא אומר, כי מדרגה נבדלת, כמו היובל, יש לה צירוף, כמו שאמרנו, יש לה נקודת מגע עם הזמן. מדרגה נבדלת כמו היובל, יש לה צירוף וחיבור אל הגשמי, אל הגשם, הכוונה אל הגשמי. ולכך שנת ה-50 היא מצטרפת אל ה-49 שנה. אבל התורה השכלית אין לה שום צירוף אל הגשם. ולפיכך אין לה התעלות בזמן כלל. זאת אומרת, הוא אומר פה דבר מאוד מעניין. תבוא ותאמר, מה פירוש של צירוף אל הגשם? הרי האדם לומד תורה, האדם הוא גשמי. כן? אז מוכרחים לומר שהפירוש הוא, הכוונה שלו היא כזאת, היובל, בעצם העובדה שזו שנת 50, כמו שאמרנו, יש מגע בינה לבין ה-49. בינה לבין ה-49. התורה היא שכלית במובן זה שגם כשאדם לומד תורה, זה האדם שלומד, אז זה לא שהתורה, כביכול לא התורה יורדת, האדם עולה. זאת אומרת, זה, המגע שלנו עם התורה הוא מגע שלנו עם דבר שהוא שכלי לגמרי. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא אותנו בצורה כזאת שיש לנו אפשרות למגע עם התורה, אבל המגע שלנו, אגב, הגם שהאדם הוא גשמי, האדם הוא גשמי, אבל המגע שלו עם התורה הוא לא כמגע של המציאות עם שנת היובל, הוא לא כמגע של הזמן ששייך למציאות עם שנת היובל, כי הזמן ששייך, המגע של היובל הוא בסדר. זאת אומרת, אין ניתוק. יש מגע, אומנם היובל, כמו שהוא אמר, זה משהו נפרד, משהו מעל, משהו נבדל, אבל הוא מחובר. הוא מחובר אל הזמן. בסדר, בסדר. התורה היא איננה מחוברת למציאות, אפילו בסדר. מצד אחד היא הרי, כמו שאמרנו קודם, היא סדר המציאות. היא סדר המציאות. היא מסדרת את המציאות, היא מדריכה את המציאות, היא מכוונת את המציאות. יותר מזה, היא התשתית של המציאות, היסוד של כל המציאות. אבל מצד שני, התורה היא שכלית באופן מוחלט. זאת אומרת, כמו שהמהר"ל מדגיש, היא שכלית לגמרי. שכלית לגמרי. היא, נגיד ככה, היא פשוטה בתכלית. זאת אומרת, אנחנו יכולים, יש לנו, מצד אחד היא שכלית לגמרי, מצד שני יש לנו כוח, יש לנו כוח להידבק אליה, להתחבר אליה. אבל גם כשאתה מתחבר אליה, היא עדיין נשארת שכלית. זה יכול להיות שאתה משתנה כתוצאה מזה, אבל זה לא שהיא משתנה, היא לא משתנה. היא, זאת אומרת, המגע של התורה עם האדם, היא באופן שהאדם יכול להשתנות, אבל לא שהיא משתנה. אתם מבינים שאני...
בעצם, כאילו, כל ההופעה של התורה בגשמיות היא רק נובעת מצד זה שהאדם...
מצידנו, לא מצידה. היא לגמרי מעל, זה מה שאומר. היא נבדלת לחלוטין. כן? אם אנחנו מנסים להבין מה שהוא אומר. אני נראה, אולי הוא יסביר את זה יותר. אבל התורה אין, התורה השכלית אין לה שום צירוף אל הגשם, ולפיכך אין לה התלות זאת אומרת, המשמעות היא, ולפיכך אין לה התלות בזמן כלל. שימו לב איך הוא אומר את זה, מה פירוש אין לה התלות בזמן כלל? ותכף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים, ואז היו ראויים ישראל אל התורה ולא קודם, כן? וראויה הייתה התורה שתינתן מיד בצאתם ממצרים. זאת אומרת, שוב, זה שהתורה לא ניתנת מיד ביציאתם של ישראל ממצרים, זה לא בגלל שהתורה, כי יכול יש איזשהו זמן שהתורה צריכה, התורה לא קשורה לזמן, עד כדי כך. התורה היא כל כך מנותקת מהמציאות, זאת אומרת, העיכוב בנתינת התורה היה מצידנו, לא מצידה.
רק שהוא צריכו ישראל.
בדיוק, זה מצד ההכנה שלנו. ה-49 יום שמיציאת מצרים עד מתן תורה, זה לא מצד התורה. זה מצד היכולת קיבול שלנו. אנחנו לא היינו מסוגלים לקבל את התורה מיד ביציאה. זאת אומרת, מצד אחד, לפני שיצאנו, לא היה שייך שתינתן התורה. משום שהתורה לא שייכת למציאות ש... אני מתראה אם הוא יסביר את זה בהמשך. התורה לא שייכת, כל עוד עם ישראל הוא לא עם. אין מציאות של חיבור אל התורה רק לעם. אז מוכרחים היו קודם כל לצאת ממצרים כדי להיות עם. נו, אז, אבל בשעה שהם עם, אז מיד שיקבלו את התורה. הוא אומר, הבעיה היא לא מצד התורה. התורה לא תלויה בזמן באופן מוחלט. אין לה בכלל קשר לזמן. זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד, כמו שאמרנו, התורה היא סדר המציאות, והיא, כמו שאמרנו, יסוד המציאות, והסתכל בתורה וברא את העולם. כל העולם בנוי על התורה, אבל מצד שני, התורה בכלל לא, לא מנותקת לחלוטין מהמציאות.
אם הרב אמר,
מה זה היה גורם, אם היינו אומרים שהתורה תלויה בזמן?
לא, ברגע שאתה תולה את התורה בזמן, פירושו של דבר שאתה הופך, הזמן שייך למציאות הגשמית. והמהר"ל רוצה לומר, הזמן, הרי יש עולם, יש זמן, כל עוד אין עולם, אין זמן. כל המציאות של הזמן, בדיוק, כל המציאות של הזמן שייכת למציאות שלנו. אז כדי לבטא את העובדה שהתורה היא לגמרי, כמו שהוא אומר, שכלית. שכלית הכוונה היא רוחנית לחלוטין. אין לה בכלל חיבור אל הגשם.
והוא לוקח דווקא את הזמן.
אין לה חיבור אל הגשם, אתה מבין? אז כדי לבטא את זה, הוא אומר, התורה מצד עצמה לא מחוברת. זאת אומרת, אני אומר, יש פה כביכול תרתי דסתרי.
לא, כאילו, גם הזמן הוא בעצם אחד המושגים הכי מופשטים במציאות של
העולם. אבל מצד שני,
התורה היא מעליו.
התורה היא לא שייכת לזמן. לא שייכת לגמרי לזמן. הפירוט, אז אני אומר, יש פה כביכול, הוא צועד פה בשני קווים. מצד אחד, כמו שאנחנו אומרים, התורה היא הסדר של המציאות והיסוד של המציאות, והסתכל בתורה וברא את העולם. כל העולם בנוי על פי התורה, וזה הכל מצד, הכל מצד, הכל מצד העולם, לא מצד התורה. התורה היא מופשטת לחלוטין, מוכנית לחלוטין, מנותקת לגמרי מכל צד של גשם.
זה כמו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של העולם.
נכון, 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 אותה תפיסה, בדיוק. זה בנפש החיים, הוא מדבר על זה הרבה, הוא אומר, יש, אנחנו מצד אחד אומרים, אין עוד מלבדו. וידעת היום השבות אלוהיך כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מה פירוש אין עוד מלבדו? אז אומר הנפש החיים, אין עוד מלבדו, הפירוש הוא אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, כפשוטו. אבל מה פירוש אין עוד מלבדו? מצד אחד אתה אומר אין עוד מלבדו, מצד שני אתה אומר יש עולם, וזה מחייב אותך להתנהג בצורה מסוימת. אז הוא אומר, זה שתי בחינות, יש בחינה מוחלטת ויש בחינה יחסית. בבחינה המוחלטת אין עוד מלבדו. והוא אומר, זה כך צריך לכוון כשאומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הכוונה, השם אלוקינו, השם אחד? אין עוד מלבדו. ומיד אחרי זה אנחנו אומרים בשקט, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פירושו של דבר, אנחנו מתייחסים כבר למציאות כמות שהיא, מצידנו. זאת אומרת, יש פה שתי בחינות, בחינה מוחלטת ובחינה יחסית. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, התורה מצידה היא מופשטת לחלוטין. כל הצד הגשמי של התורה, או כל התורה בקישור שלה אלינו, זה מצידנו. טוב, צריך להתרגל לזה, לתפיסה. כן. ותכף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים. ואז היו ראויים ישראל אל התורה, ולא קודם. וראויה הייתה התורה שתינתן מיד בצאתם ממצרים, רק שהוצרכו ישראל קודם פרישה מנומת המצרים. זאת אומרת, היה צורך לפרוש, להינתק מהמצרים, ועד שלושה חודשים לא היה נחשב פרישה מהם. כמו
שהם... לכן לא ניתנה התורה במצרים למרות שבני ישראל היו עם.
מה?
לכן לא ניתנה התורה במצרים למרות שישראל כבר
כן, כן, הוא כן, כעם כן. במצרים. הוא אומר, ועד שלושה חודשים לא היה נחשב פרישה מהם כמו שמבואר במדרש. ופירשנו זה במקומו, שאין לתורה התעלות בזמן כלל. למה הוא אומר עד שלושה חודשים?
ניסן, יער, סיוון.
הרי יצאו באמצע ניסן.
באמצע ניסן, כן, אבל כל תחילת חודש וסוף
חודש. שלושה חודשים, הכוונה לא מלא.
לא מלא.
כן, לא מלא, כך צריך לומר.
אבל
למה,
אני רואה שיש סיבה דווקא שלושה,
למה? מה? לא, כתוב בחודש השלישי, כן. ולכך קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות. זאת אומרת, עכשיו, אז קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות, שכל המצוות תלויות במעשה, והמעשה על ידי גוף האדם שהוא גשמי, ולכך המצוות ניתנו בזמן, אבל התורה אין זמן לה, אין לה זמן. ואמר שכשם שתלמוד גדול, כך תחילת דינו אינו אלא על דברי תורה. מה פירוש תחילת דינו? כשדנים אדם, דבר ראשון דנים אותו על דברי תורה. פירוש זה, אז הוא מסביר. כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין. החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם...
קודם תורה, כי התורה היא הכי קרובה.
כי הדין הוא מהשם יתברך. ואשר הוא קרוב אל השם יתברך, קודם להיות הדין עליו.
מה
הכוונה? ככל ש... ניתן דוגמה. כשיש, כביכול, כשהמלך דן, אני לוקח כמשל, המלך דן, הוא דן על עיוותים שנעשו בבגדים שלו, עיוותים שנעשו באוכל שלו, עיוותים שנעשו בארמון שלו, או עיוותים שנעשו בכתר שלו, בדבר שהוא הכי קרוב אליו. כן? אז על מה תהיה התביעה יותר גדולה? על מי שחטא, כן? הרי כתוב על פרעה, שהוא דן את שר הטבחים, שר האופים ושר המשקים. שר המשקים שהוא מצא זבוב בתוך כוסו, ושר האופים שהוא מצא שרץ, אני יודע, או משהו בתוך הפת שלו, כן? אני אומר, כשמלך דן על פגיעה, על פגיעה במה ששייך אליו, אז ודאי שבדבר הכי קרוב אליו, שם התביעה תהיה יותר גדולה. ככל שהדבר יותר קרוב אליו, כן, יותר שייך אליו, כן, יותר קרוב אליו, שם תהיה התביעה יותר גדולה. אז תורה, תורה, בבקשה, תורה.
אז צר האופים, מה יותר קרוב לפרעה, שזה פגיעה מה שעשה לו השקים?
הפתו היין. הכל פנים, אני אומר, אז
זהו, כי הפת יותר...
התורה זה הדבר היותר קרוב לריבונו של עולם. אם יש דבר שקרוב אליו, הדבר היותר קרוב אליו זה התורה, כי התורה זה הוא עצמו. איך כתוב בזוהר? בזוהר כתוב ישראל ואורייתא ותמיד רוחדו, כן? בדבר אחד. אז זה הפגיעה היותר גדולה. אז הוא אומר, פירוש זה, כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין, כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך, קודם להיות הדין עליו. ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות, שזה אינו. גם המאמר חז"ל, דינוק, הכתוב שהדין על התורה, כתוב תחילת דינו של אדם על דברי תורה, לא כתוב שהדין שלו יותר גדול, אלא תחילת דינו של אדם, הקדימות בדין היא לדבר שיותר קרוב. זה מה שהוא אומר, אין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות, שזה אינו, רק כי קרוב יותר לבוא הדין על האדם בשביל התורה, בשביל התורה, מן הדין על המצוות. וכן השכר הוא יותר קודם ויותר תחילה, וזה גם כן, כי השכר הוא מהשם יתברך כמו שהוא הדין, בדבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך כמו התורה, שכרו קודם. צריך להבין גם כן שהמובן של שכר, שוב, זה לא מובן של שכר התפיסה של השכר לא חייבת להיות שכר במובן של תשלום, אלא זה משהו, המציאות בנויה כך שככל שאתה יותר, ככל שדבר יותר קרוב, כן, אז ככל שדבר יותר קרוב, אז איך אנחנו אומרים, אם צדיקים מדגדק הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, אם צדיקים מדגדק הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, למה הוא מדגדק איתם יותר? הפירוש הוא, הקרבה מולידה תביעה, הקרבה מולידה תביעה, וממילא גם הקרבה יוצרת יחס. המובן של שכר זה לא שכר במובן של תשלום, זה שכר במובן של קרבה. התורה מקרבת, כך צריך להבין, התורה מקרבת יותר, התורה מקרבת יותר. כשחזל אומרים השכר יותר גדול, אז מה הכוונה השכר יותר גדול? אז הפירוש הוא, יש המצווה, גם מצווה מקרבת אותנו. אדם עושה לשון מצווה, מה לשון של מצווה? מצווה לשון צוות, חיבור, כן? אבל כיוון שהתורה היא יותר רוחנית, אז ממילא יכולת החיבור שלה הוא במעלה יותר גדולה, בלי ספק. זה, כך צריך להבין את המובן, כך צריך להבין את המושג שכר שהוא מביא אותו כאן, כן? והדברים האלה אשר אמרו כאן לא הסתרו את מה שאמרו באבות, כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, כתוב חוכמתו מתקיימת, כן? ועוד משנה, לא המדרש עיקר אלא המעשה, דמשמע שהמצוות עיקר. נו, אז יכולה זה סתירה. אז הוא אומר שדבר זה אינו קושיה כלל, כי דבר זה נאמר מצד אחר, כמו שביארנו, כי המצווה, כמו שהוא הסביר קודם, המצד, ההבחנה שהוא עשה בין מחויב למעלה, מחויב למעלה, כן? כי דבר זה נאמר מצד אחר, כמו שביארנו, כי המצווה שאי אפשר שתהיה נעשית על ידי אחרים, המצווה היא חיוב על האדם, לכן בוודאי היא קודמת, ועל זה אמרו לא המדרש עיקר אלא מעשה. מתי אומרים לאדם לא המדרש עיקר אלא מעשה? מה פירוש? הוא אומר אני רוצה ללמוד. אומרים לו עכשיו יש פה מצווה שהיא לא יכולה לעשות על ידי אחרים, וצריך שהיא תעשה, כי אם היא לא תעשה, כמו שהוא אמר קודם, מה הערך למעלה? כמו שאמרנו, אדם באלמום מקשט את עצמו. כן? זה מה שהוא אומר. ועל זה אמרו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עיקר המצווה היא שלמות האדם, ואם יעבור המצווה, יהיה האדם חסר. ובזה שייך המעשה עיקר, והמדרש הוא תוספת מעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נעשית על ידי אחר, כמו הכנסת קלה והלוויית המת שאחרים יעשו, בוודאי התלמוד קודם, כמו שביאר.
כן.
מה?
שאדם שיושב ולומד, ויש...
מה, בעלילת המת אז התלמוד יהיה קודם?
כן.
לא, המדובר הוא שהלוויית המת מסוגלת לעשות על ידי אחרים. מדובר של המת הזה, יש את מי ש... את מי שצריך ל... הגמרא אומרת...
מה זאת אומרת? אני יודע שיהיו באנשים...
לא, 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 חז"ל אומרים... לא, 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 הגמרא אומרת שיש הבדל בין מאן דקרי ותני למאן דקרי ולא תני. יש מדרגות. יש שיעור אנשים שצריך להיות בהלוויה של אדם שלא קרה ולא שנה. יש שיעור אנשים שצריך להיות בהלוויה של אדם שקרה ושנה. יש שיעור אנשים שצריך להיות בהלוויה של אדם שלא קרה ושנה, אלא גם שנה ולימד. יש מדרגות, יש מדרגות. אז וממילא אדם לא משוחרר מהחיוב שלו לטפל בהלוויית המת ובהכנסת קלה, אלא עם מספר האנשים הנדרש, לפי הערכה של חז"ל, קיים. אם חסר, אז ודאי שצריך להיות. אז, 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 אז זה, זה הציווי עליו. הוא עכשיו לא יכול, זה מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים. אם, זאת אומרת, זה לא שלכל אדם צריך ללכת, או צריך לטפל בו כשהוא מת, בלי קשר להבחנה מי הוא. כן? הכל תלוי במי האדם. לפי האדם יש את ה... ניתן הכבוד לפי האדם. הכבוד ניתן לפי האדם. בית חזל אומרים, יש הדרכות מפורטות, כמה אנשים צריכים. אז אם יש מספר האנשים שיש, חייב. אם אין את מספר האנשים, הוא חייב. כיוון שאז הפירוש הוא, זה לא מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אבל יכול לעשות על ידי אחרים, אז הוא לא חייב. כן. פרק א' דמגילה דף תתוו עמוד ב'. אמר רב, ביתימה רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה מבניין הבית, שכל זמן שהיה ברוך בן עריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. זאת אומרת, ברוך בן עריה, רואים, היה רבו של עזרא. עזרא הסופר. אז כל זמן שהיה ברוך בן עריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. למה? הוא למד אצלו תורה. למד אצלו.
רגע, ברוך בן עריה זה תלמידו של ירמיה.
כן. הסופר של ירמיה.
כן, קנה חלקת הסופר.
אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם. שכל אותם שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש עליו. וכולי. ופירוש דבר זה, כי התורה היא על כל המצוות, ואף כי בית המקדש הוא קדוש, אין דומה לקדושת התורה, שוב, שהיא קדושה, קדושה לגמרי, שהיא שכלית, ואילו בית המקדש הקדושה חלה על הבית שהוא גוף וגשם, מה שאין כן בתורה שהיא אלוקית בעצמה ואין מצורף אל דבר גשמי. ומפני זה אמר גדולה תורה מכיבוד אב ואם, אגם אף כי הוא קש כבודם לכבוד המקום, כן? כי דאמרינן בקידושין, הגמרא אומר, הגמרא דורשת פסוק, כן? איש אמו ואביו תיראו ואת מקדושי,
ושבתות
שמורו, אני השם. כן? אז כל פנים, הגמרא דורשת פסוק שהוקש כבודם לכבוד המקום. ואילו בית המקדש, אז מה? ואף כי הוקש כבודם לכבוד המקום, כי דאמרינן על בקידושין מצד שגם אב האם מהם נברא אדם. ולפיכך יש כאן דמיון, זאת אומרת, למה באמת הוקש כבודם לכבוד המקום? שלושה שותפים יש באדם. אז הם חלק מהשותפים. ולפיכך יש כאן דמיון מה אל השם יתברך. ואם כל זה מצד שהאב והאם מצד עצמם הם בשר ודם, ובשביל כך הם דומים אל בית המקדש ומעצים ואבנים, וקדושה עליונה חלה עליהם, על העצים ואבנים, וכן האב והאם הם בשר ודם, והם שותפים עם השם יתברך, כי גם הם התחלה לאדם, ומהם בא האדם, כמו שבא מן השם יתברך, הכל. ועל הכל הוא תלמוד תורה, לפי שתלמוד תורה הוא שכלי. זאת אומרת, יש מדרגות בקדושה. מדרגת הקדושה הגבוהה ביותר זה כשהאדם מתחבר אל התורה, כי התורה היא שכלית לגמרי. אין לה, כמו שהוא אמר, קראינו קודם, אין לה חיבור אל הגשם. אין לה, היא מופשטת לחלוטין. וזהו קדושה גמורה. לכך, אם מניח אביו ואמו והולך ללמוד תורה, אינו נענש. ובזה ביארו כמה גדול תלמוד תורה. כי מפני שהתורה היא שכלית אלוקית, היא על הכל. שהיא הכל, יש לו צירוף.
מה זה על הכל? מעל הכל כאילו?
במעלה, מעל הכל.
כן, כתוב על הכל.
הכל. על הכל הכוונה היא במעלה יותר מה בהכוש, הכל. הכל הכוונה בכל מה ששייך למציאות שלנו, גם אם הוא במדרגת קדושה, כמו קדושה.
זה מעל, כמו כן. על, כי לא שהיא חלה, אם אתה גם לא, חלה
על הכל. על הכל הכוונה היא מעל הכל. כן. שהכל, הכוונה, כל המציאות שאנחנו מכירים, גם הצד הקדושתי שבמציאות, יש לו צירוף וחיבור אל הגשמי. זולת התורה האלוקית שהיא נבדלת לגמרי. כן. פרק ב', מפני כי התורה הוא השכל העליון.
אפשר שאלה?
כן.
זה אומר שהמצב יכול לצאת כאילו מדברי המערד שבעצם המצב האידאלי זה המוות.
למה?
בלי גוף.
זה בוודאי שזה זה, 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 זה לא רק המערד, זה גם הרמב״ם. המעלה, הרי אנחנו מדברים על עולם הבא. הוא ידבר על זה. אנחנו מדברים על עולם הבא. מה זה עולם הבא? אז הרמב״ם אומר, עולם הבא זה עולם הנשמות. הפירוש הוא, זה עולם שבאמת מנותק מן הגשם. בהוויה הזאת של ניתוק מהגשם, כשהכל הוא רוח, אז אפשר, איך כתוב? יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מצד אחד יפה שעה של תשובה מזים טובים העולם הזה מכל חיי העולם הבא, אבל מצד שני יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, בגלל הנקודה הזאת. כי בעולם הזה אתה עדיין מחובר אל הגשם, ובעולם שאחרי העולם הזה אתה לא שייך אל הגשם, אתה מנותק מן הגשם. אבל הערך של העולם שאחרי הוא, זה כמו שהמשנה אומרת, יפה שעה שתשובה המעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מדוע? משום שבאמצעות רק באמצעות העולם הזה אתה מסוגל להשיג את העולם הבא. אין לך, התכלית היא העולם הבא, אבל הערך של העולם הבא מתקבל על ידי מה שאתה עושה כאן, על ידי מה שאתה הופך להיות רוחני כאן. זה נותן לך את היכולת כביכול להיות בקורת רוח בעולם הבא. מה נותן לך את האפשרות? החיבור שלך אל הרוח, אל התורה, אל השכל, בעולם הזה, זה נותן לך את היכולת, כביכול, ליהנות בעולם שאחרי. אתה לא יכול להשיג את העולם הבא בעולם הבא. בעולם הבא אין אפשרות להתקדם. כן? במתים חופשי. היכולת של האדם לקנות היא רק כאן. אין לו יכולת לקנות שם. כן? מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. זה, כן. מפני כי התורה הוא השכל העליון, וקשה לקנות התורה, כמו שהוא אמר קודם, התורה היא שכלית לחלוטין. היא השכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון. לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה. רוצה לומר, הפירוש צריך שיהיה לאדם, האדם צריך להכין לו את הכלי, את היכולת לקבל, את היכולת לקנות, כן? ואם לא כן, לא יקבל אותה. זאת אומרת, התורה, אומר, צריך לדעת שהתורה היא שכלית, ובתור שכזאת קשה להשיג אותה, וקשה לקנות אותה, ולכן צריך הכנה. צריך לדעת גם מה ההכנה, אבל קודם כל צריך הכנה. וההכנה שצריכה לתורה הם דברים הרבה מאוד. עד שהוא ראוי, עד שהאדם הופך להיות ראוי אל התורה. ולמה צריך, למה צריך הכנה גדולה? משום שהאדם, האדם מצד עצמו הוא גופני, הוא חומרי, זה מה שהוא אומר. האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוקי. אז לחבר את שני הדברים האלה יחד, זה דבר שכמעט הוא בלתי אפשרי. כן, זה מה שהוא אומר. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהן גשמיות. וצריך להידבק במידה שהיא שכלית. זאת אומרת, כדי שהאדם יוכל לקנות התורה, כמו שהוא אמר, כיוון שהתורה היא שכלית, האדם חייב להפוך את עצמו מחומרי לשכלי. זאת אומרת, היכולת של האדם לקנות את התורה מותנית בכך שהוא יהפוך את עצמו, כן? יהפוך את עצמו, ישנה את עצמו. האדם מצד עצמו הוא חומרי. האדם נולד כשהוא בעל חומר. אין לו נטייה אל הרוח, האדם צריך לעבוד על עצמו כדי לשנות את המציאות, זאת אומרת, למעשה זה רכישת דרכי קניין, אבל באופן כללי הוא אומר, הפירוש הוא, האדם צריך להפוך את עצמו מבעל גוף, מבעל חומר, לבעל רוח, להפוך להיות יותר רוחני. אחרת, מה?
המילה מידות זה דבר חיובי, אומרים שהוא בעל מידות.
נכון.
אז מה זה מידות גשמיות? זה
מידות גשמיות, נטיות. מידות גשמיות, הכוונה היא...
מידות
רוחניות. יש מידות טובות ויש מידות לא טובות. נכון שאנחנו רואים בעל מידס, בעל מידות, זה נכון. אבל תמיד הכוונה היא בעל מידות טובות.
כי יש גם
מידות
רעות.
מידות גשמיות, הכוונה מידות רעות.
כן, זה הוא הרי אומר שהיא לדבק במידה שהיא שכלית.
אז זה מידות רעות פה או מידות לא יודע?
לא, לא.
כל מי שקשור ל, לא יודע, אוכל או...
מה? כן, כן. אדם צריך להפוך להיות רוחני יותר, ונגיד זה עולה ביחס. יכולת הקניין של התורה היא יחסית לכוח, אז זאת אומרת, יכולת הקניין של התורה על ידי האדם מותנית בהפיכתו מגשמי לרוחני. ככל שהוא הופך יותר להיות יותר רוחני, או פחות נתון לשליטת החומר, הוא מסוגל יותר לקנות את התורה. כן? פחות נתון לשליטת החומר. אז הוא, ברור שאדם צריך לאכול.
תמיד יהיה. הוא לא מתנתק מהחומר.
לא ניתוק.
הוא לא יכול. רק במוות.
אדם הוא חי כאן. אתה מוכרח, ההפך, נפש בריאה בגוף בריא. אבל הפירוש הוא...
הוא שולט.
לא החומר שולט בו, בדיוק. להיות פחות נתון לשליטת החומר. האדם, איך הפסוק אומר? כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, האדם נולד, לא רק שהוא נולד, אנחנו מחנכים אותו גם. תינוק נולד, הרי הם מרגילים אותו לאכול. אוי ואבוי אם הוא לא יאכל, הוא צריך לאכול, הוא צריך להתרגל לאכול. אבל יחד עם זה, לאט לאט האדם גדל, וצריך להבין שכדי לקנות את התורה, הוא צריך להפוך, להיות פחות תלוי בשלטון. ההפך, הוא צריך לשלוט בחום. כן? זה מה שהוא אומר. ועיקר המידה שהיא שכלית, אומר המהר"ל, עיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, כמו שהתבאר עניין זה במקומו, כשהוא ידבר על מידת הענווה, כן? על בנתיב הענווה, יש לו נתיב מיוחד. ולכך אי אפשר לקנות התורה, כי אם בעל מידה זאת, לא ייתכן שאדם יקנה תורה אם אין לו את מידת הענווה.
שהיא סוף הדרך, כל עבודות
המידה. כי אם בעל מידה זאת, ובפרק כמה דתענית, אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא,
איזה מידה? מידה
ענווה.
מידת הענווה, כן. ובפרק כמה דתענית, אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב, אוי כל צמא לכול המים. לומר לך, מה מים מניחין מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה בשלושה משקים האלו, כמו כמים וכיין וכחלב? דכתיב, אוי כל צמא לכול המים, זה פסוק אחד. פסוק שני, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לומר לך, מה שלושה מיני משקים הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. והיינו דאמרה לי, הגמרא מספרת, והיינו דאמרה לי ברטה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה, שהיה מכוער. יהושע בן חנניה היה מכוער. אז היא ראתה מצד אחד שהוא כל כך חכם, ומצד שני הוא מכוער. אז היא אומרת לו, אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער? מתאים לחוכמה כל כך מפוארה, אדם חכם כמוך, שיהיה מכוער? אז אמר לה ביתי, אביך, במה היא רמה חמרה? אבא שלך, באיזה כלים הוא שומר את היין שלו? אמרה לי, במה נדפח? בכלי חרס. אז אמר, והיא שומעים פסטיש, לא מתאים, לא מתאים.
כלי זהב צריך.
מילא אדם רגיל, אדיוט, שם יין בכלי חרס, אבל מלך היה צריך לשים יין בכלי זהב. מה פתאום הוא שם בכלי חרס? כן? במה היא רמה חמרה? אמרה לי, במה נדפחרה? אמר, כולי אלמה, במה נדפחרה? ואביך במה נדפחרה? אביך היה צריך לשים בכלי זהב? אמרה לי, במה היא נרמי? אמר לה, כגון אתון דחשביתו, אתם הרי חשובים, הייתם צריכים לשמור את היין, במה נדקספה ודאבה? אז לה, הלכה, והחליפה את כל כלי החרס, ומילאה את היין שיש לה בכלי, במה נדאבה וקספה. מה קרה? היין החמיץ. אמר לה לבר תימן, אמר לך אחי, שאל הקיסר את ביתו, מי יעץ לך להחליף את כל כלי היין שהיו כלי חרס במאני קספה ודאבה? אמרה לי רבי יהושע בן חנניה. אז הוא קרא לרבי יהושע בן חנניה, הוא שאל אותו, למה אמרת לה כך? מה היה אמרת לה אחי? אמר לי, כי איך היא אמרה לי? אני יעצתי, באתי אליה בטענה כמו שהיא טענה אליי. איך היא אמרה לי? היא אך היא אמרה לה, היא אמרה לי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אמרתי לה, יין של מלך צריך להיות בכלי חרס? והאיקה שפיר, שואלת הגמרא עכשיו,
יש חכמים יפים?
יש, הרי מצאנו חכמים יפים. והאיקה דשפירי וגמירי? אז אמר לה בשוע, יבו סנו תפי יבו גמירי. אם היו מכוערים, היו יותר חכמים. רבי אליעזר אומר, מה שלושה משקים הללו נפסלים בהיסח הדעת, אף דברי תורה משתכחים בהיסח הדעת. עד כאן. כמו שלושת המשקים האלו, מים, יין וחלב, אדם משיח דעתו מהם, הם נפסלים. זאת אומרת, אדם צריך כל הזמן לשמור עליהם, כדי... נראה, איך שהוא יסביר. אז אף דברי תורה משתכחים בהיסח הדעת, עד כאן. לכאורה אתה צודק, בלילה. כן? במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה עד שמצד אותה מידה אפשר, הוא דיבר על הכנה, אדם צריך להכין את עצמו לקנות את התורה. מדוע? משום שהתורה היא שכלית. אז במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה, אומר המהר"ל, בלעדי המידה הזאת אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה. זאת אומרת, מי שאין לו ענווה, אומר המהר"ל, לא שייך. אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה. והמידה הזאת היא הענווה. ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, היא הענווה אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, זה שמשה רבנו, הרמב"ם אומר, לא קם כמשה. כן? זה שמשה רבנו הוא אצלנו השיא של ידיעת התורה, זה קשור להאיש משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואת ידיעת התורה של משה רבינו, רמת התורה של משה רבינו, היא יחסית למה שהתורה מעידה עליו, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ולכך זכה לתורה. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה פרק רבי עקיבא, הועילו מעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. וכמו שמבואר, ובעירובין, על הגמרא מביאה, אצל לא בשמיים, הגמרא דורשת את הפסוק, כן? הפסוק בניצבים, כן? כי המצווה הזאת, אשר אנוכים צווך היום, לא בשמיים ולא מעבר לימי, כן? אז דורשת הגמרא, מה זה לא בשמיים? מה זה לא בשמיים? ממוש לא בשמיים. אומרים חז"ל, בשמיים הכוונה האדם שהראש שלו בשמיים, כן? לא בגסי הרוח, שאין לתורה שייכות כלל לגס רוח. מה הכוונה? אדם גאוותן. גס רוח זה גאוותן, שהוא בעל מידה גשמית. הוא ראיה לזה כי לשון גסות מורה על אבות וגסות, והאבות הוא לגשם, האובי, כן? הוא לגשם, זה דבר גשמי. ועוד, הגשם יש לו רחקים מוגבלים, הכוונה מידות. דבר גשמי, אתה יכול למדוד אותו, נכון? וזהו מידת גס רוח, שהוא מגביל את עצמו בגדלות, לומר, כי כך וכך גדול הוא. לכך אין ראויה מידה זאת אל התורה, שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר גשמי. זאת אומרת, הפירוש הוא, ברגע שהאדם הוא ענב, אין לו מידה. הוא לא מרגיש שהוא משהו, הוא לא כלום, כן? אז ממילא הוא מסוגל, אז יש לו את היכולת הקיבול של דבר שהוא שכלי, שהוא מופשט. אבל דבר שהוא בעל, אדם שהוא רואה, הוא רואה, הוא תופס את עצמו כמשהו, אני משהו, אני עשיר, אני חכם, אני משהו.
אז התורה לא יכולה לחדור אליו, כאילו.
התורה היא שכלית, אין לה מגע עם דבר שהוא גשמי. זאת אומרת, קניין התורה, כמו שהוא הסביר, כדי לקנות את התורה...
מה הכוונה, הרב? כאילו שהגשם הוא חוסם אותו?
הגשם הוא מגבל, הגשם הוא מוגבל. התורה, כדי לקנות את התורה, צריך, המגע עם התורה יכול להיות בדבר שהוא דומה לתורה, או על ידי שכל, או על ידי אדם שהוא דומה לתורה. יש דמיון אל התורה. מה הדמיון? כמו שהתורה היא שכלית, גם האדם הזה, ככל שאדם הוא יותר ויותר שכלי, זאת אומרת, הוא פחות חומרי, כי החומר הוא מוגבל, והתורה היא בלתי מוגבלת. היא אין לה הגבלות. מדוע אין לה הגבלות? כי היא שכלית, היא רוחנית, היא מופשטת, כן? אז הוא אומר, כשאדם הוא גבטן, הוא גס רוח, יש לו מידה, הוא רואה את עצמו משהו, כן? הוא מודד את עצמו. הוא מודד את עצמו, כן? אז ממילא הוא לא ראוי אל התורה. לכך אין ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול, אשר הגבול הוא שייך אל דבר הגשמי. וזה שאמר, כן, בתחילת המאמר כתוב בגמרא, אוי כל צמא לכו למים, מה המים מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך. פירוש, כמו שתראה התפשטות המים לכל צד, תמיד, ואין למים גדר וגבול. זאת אומרת, המים הם מתפשטים, כן? אם אין גורם מפריע, כן? הם התפזרו. אין למים גדר גבול. לא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כלל. ולפיכך מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו, והמים מניחים מקום הגבוה שיש לו גבול והולכים למקום נמוך שלא יוגבל. וכך התורה שהיא שכלית ואין גבול, לכך מנחת מקום הגבוה, היינו גס רוח שמגביל את עצמו, שכל כך הוא גדול, והולכת למקום נמוך אל שפלי הרוח, בעלי הנבה, שאין מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום, כאילו הם אינם דבר מוגבל, ומפני כך נמצאת התורה אצלם. והיין אצל, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, במסכת אבות כתוב, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, ושם פירשנו, וכבר בארנו בנתיב הענבה, כי הענבה יש בה מידת פשיטות. אדם ענב, מה פירוש? הוא לא מחשיב את עצמו לדבר. זה המשמעות של ענבה, כן? אדם לא מחשיב את עצמו לדבר. הוא חשוב, כי זהו עצם הענבה. אבל המחשב עצמו לדבר, אדם שמחשיב את עצמו והוא חשוב בעיניו, אין זה מידת הפשיטות. אז לא יכולה להיות לו מג, לא יכול להיות לו מגע עם התורה. ולפיכך אין התורה שהוא שכל פשוט ראוי לעמוד בו, רק במי שהוא פשוט ואין מחשיב עצמו לדבר. וזה גדר הפשיטות אשר הוא ראוי אל השכל. כן? וזה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקים? אינם נשמע, נעצור כאן, נראה זה כבר פעם הבאה, מכאן, וזה שאמר אחר כך. כן. Thank you.